כדי חלוקת הדפים, אני אפתח בכמה משפטים. ישנה חובה שגם זכות גדולה לכל יהודי, לכל יהודי, להודות. מודה אני לפניך, מיד בהשכמת הבוקר. והיום הזה יום שקיימת בחובת, חובת הודעה עצומה לריבונו של עולם, שזיכה אותנו לחיות בימים שכאלו, בשנים שכאלו, בדור שכזה. ואני חושב שרק צריך לפקוח עיניים, להביט סביב, צפונה, בנגבה, מזרח ולמערב, לראות מה שמתחולל בארץ שלנו, בכל המישורים. אתמול הייתי בשעת ההזכרה של יום הזיכרון, הייתי במושב נהלל, בבית הקברות שבנהלל, בפאתים הצפונים של עמק יזרעאל, ועמדתי סמוך לחלקת הקבר של צור זרחי, קצין קצין שריון, שנהרג מלחמת לבנון השנייה, יחד עם משפחתו, עם כל הקהל הרב של מושב נהלל. והאזנתי ככה תוך כדי תחושות ככה שמעוררות צמרמורת בגוף, רשימת השמות הארוכה של חללי המקום, עשרות רבות, משנותיה הראשונות, לא של המדינה, של הציונות בכלל, נערים שעמדו על משמרתם, שעבדו בשדות, עד החלל האחרון, שזה אסף רמון שקבור שם, גם כן צאצא של מתיישבי נהלל, וכך בכל מקום בארץ ישראל. גם כאן ביישוב שלנו איתמר, וגם כאן בברכה. דמים בדמים לגם. ואני אזכיר את הדברים גם במהלך האלימות שלנו, עוד כמה משפטי הקדמה, אני רוצה להמשיך משפטי הקדמה. ישנו מאמר ידוע של הרב סולובייצ'יק בסוף הספר, בסוף ספר איש האמונה. המאמר שם נקרא כל דודי דופק. הרב שמזכיר שש דפיקות שהוא שמע באוזניו בעת דפיקת הפטיש של מזכיר האומות המאוחדות מאותה ישיבה מפורסמת שידועה בשם של הכ"ט בנובמבר, חיבור כזה, כן, משונה, שאותו מזכיר האומות המאוחדות שאז נפלה החלטה של אותה הצהרת חלוקה של שמחתנו הרבה מאוד, ודאי אם בית השם הייתה זאת, הערבים לא קיבלו אותה. מי שזוכר או מכיר את אותה הצהרת חלוקה, החלטת החלוקה, היא לא כללה את ירושלים, חלקים גדולים של הגליל, עוד חלקים די גדולים של הנגב. מה היה קורה אם היינו מקבלים, אם הם ערבים היו מקבלים? אז זה ודאי שמקשה את ליבם לא לקבל אותו. זכינו במדינתנו לעת עתה בגבולות הנוכחים. מי יודע מה צופן יום המחר. אבל באותם שש דפיקות שמפרט אותם הרב סולובייצ'יק, הוא מזכיר שדפיקות כמובן משמעותיות, הוא מזכיר את הניצחון של צבא הגנה לישראל שהיה זה רק בהקמתו על צבאות ערב המרובים, מעטים מול רבים. והוא מוסיף גם כדפיקה נוספת, אפשר לחבר אותה כמובן לכל הזה, כל הדפיקה הזה של הקמת צבא, דבר שלא היה לפני כן, והיום הוא כמובן מאליו, אז לא היה דבר שכזה. היו ארגוני הגנה. להקים צבא אחד, זה לא דבר פשוט. מזכיר גם את היכולת להשיב לאויבינו כגמולם. הוא מדבר על העין תחת עין של פרשת השבוע האחרונה שקראנו. שלפעמים אפשר לפרש את הפסוק הזה כפשוטם של מילים. כולם מכירים את הגמרא בחובל ובקמה, שעין תחת עין כוונה לממון. אבל לא לחינם התורה כתבה עין תחת עין, לא כתבה ממון. כי לפעמים יש נכון וראוי לפרש את הפסוק, לממש את הפסוק הזה כפשוטו. כך כל זה נתתת הרב סולובייצ'יק. פשוטם של מילים. בוודאי מה שקרה ביישובנו לפני כחודשיים, אז לא די במה שנעשה, אלא אותו פסוק של עין תחת עין צריך לשמש או לעמוד לפני מקבלי החלטות השונים, גם כלפי אנשים בודדים וקבוצות ותנועות שכאלו. אני רציתי להוסיף, כי אני רוצה לפתוח את הלימוד שלנו לדברי סולובייצ'יק בעניין הקמת הצבא, שהוא רואה בכך באמת קול כזה, שכל דפיקתו של הקדוש ברוך הוא, דרך פטישו של מזכיר האומות המאוחדות. הניצחות שמעטים מול רבים, הוא נבע בראש ובראשונה ממציאות נפשית שהתחדשה עוד קודם לכן, כמובן, עוד בשנים שקדמו למלחמת השחרור. ואני חושב שהם באים לידי ביטוי, בא לידי ביטוי אותה מציאות נפשית בהסבר בעיניי המופלא של בעלת עושות יום טוב בסוף מסכת עדויות. המשנה האחרונה במסכת עדויות מדברת על פועלו של אליהו הנביא באחרית הימים. יש מחלוקת תנאים, והדעה האחרונה שמובאת שם, דעתם של חכמים במשנה, היא שאליהו יעשה את מה שאומר הפסוק האחרון במלאכי, למעשה הפסוק שחותם את התנ"ך לפני דברי הימים, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז בעל תוספות יום טוב אומר פירוש מיוחד על אותה השבת הלב. למה ישיבו את ליבם אלו לאלו? הוא אומר ככה, שהשבת הלב תהיה במציאות נפשית של נמיכות קומה, של פחד, של מורך לב, של בריחה בעצם מכל עלי נידף, למציאות של גבורה. הוא מסיים, הוא אומר, אמן וכן יהיה בזמננו. אז בעל התוספות יום טוב לא זכה לראות, ואנחנו זכינו לראות, ובגדול. מה שקורה היום, לא רק היום, עוד פעם, עוד לפני הקמת המדינה, אבל זה בא לידי ביטוי בעיקר, אני חושב, במלחמת השחרור, כמלחמתו של עם היהודי אז, דרך הצבא המרוגן, את אותה גבורה, בציאות נפשית של גבורה, לפני זה, בעת הגלות הארוכה, הייתה חסרה. הייתה גבורה של יחידים, אבל לא גבורה של עם שנלחם על קיומו כעם, על ארצו, מולדתו וכן הלאה. ועל כך אנחנו נמשיך ונעריך ונראה כמה דוגמאות בהמשך הלימוד שלנו, ונתחיל. הכותרת של תביטו, בבקשה, בפי המגורות שלפניכם, היא קדושת החיים ומסירות נפש. כבר בכותרת רואים שיש ניגודיות בין שני חלקי המשפט הזה. קדושת החיים נגזר ממנה שמירת החיים, החיים כערך עליון. מסירות נפש, אדרבה, נמסור את הנפש. מה שנסה לראות בחלק מהמקורות שלפנינו, יש כאן הרבה מקורות, אני לא נעבור על כולם, מתי זה ומתי זה. אז המקור לקדושת החיים הוא הפסוק המפורסם, אמירת התורה, פרשת אחרי מות, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, שעשה אותם אדם וחי בהם. חז"ל דורשים בסוף מסכת יומא, בסוגיה המפורסמת שם, שעוסקת בפיקוח נפש, וחי בהם, ולא שימות בהם. ובעלי התוספות שם, שנמצא כאן במקור השלישי, אומרים, אומרי, ביטו גם כן, מקור שלישי כבר, אומרי, דיינו תמה, זה הטעם שאין הולכים לפי גורן נפש אחר הרוב, כמו שהולכים בכל מקצועות התורה, אחרי רבים להטות, הולכים אחר הרוב, ואילו פיקוח הנפש חושבים גם למיעוט, למה? משום לכתיב וחי בהם, ולא שימות בהם, תראו את ההגדרה כאן של בעלי התוספות, שלא יוכל לבוא בשום עניין לידי מיתת ישראל. שלא תהיה התנגשות, נאמר, בין שמירת החיים לשמירת המצוות. רש"י, בסוגיה המקבילה לסוגיה של מסכת יומא, בפרק כל שעה בפסחים, אומר, מכאן אתה לומד, כן, שחביבה נפשו של האדם מישראל, היא יותר מקיומה של מצוות. בקור מספר שניים, שדילגנו עליו, יש לה משנה, שוב פעם, מסכת יומא, בסוף המסכת, שמדברת על אדם שהולך לעשות זה אופן טיפה ציורי, הולך בפאתי העיר בשבת, ורואה נגיד זנב, שהוא מבנה שמתמוטט, אפילו מבנה חד קומתי או דו קומתי, והוא מתלבט כרגע מה לעשות, האם להזיק את כל כוחות ההצלה, חבש ומשטרה ומגן דוד בוודאי, יריח, חברת חשמל אולי, יש קווי מתח קוראים וחילול שבת המוני, כדי לנסות להציל את מי שיש כאן, או אדרבה, לא. כי ייתכן שבמבנה הזה אין אף אחד, אולי מבנה ריק, וגם אם יש שם מישהו, אז אולי הוא לא מבנה ברית, ואתם יודעים שלפחות מעיקר הדין, אז לא מחלים שבת על מי שאינו יהודי, והספק השלישי, שהוא גם אם הוא בני ברית, ומחלים לשבת, אז אולי כבר הוא לא בין החיים. ספק משולש, אף על פי כן אומרת התורה, אז המשנה אומרת שמפקחים עליו את הגל, זאת אומרת, עושים את כל מה שנצרך כדי לסלק את כל הערימות האבנים משם, לברר אם יש עדיין מישהו בין החיים. ולומדים את זה מי וחי בהם, וחי בהם לא שמות בהם, גם שזה כרוך בחילול שבת גדול, ו... אם שבת החמורה היא נדחית מפני ספק, אפילו ספק קל, שפיקוח נפש של אדם מישראל, אז קל וחומר כל שאר המצוות. קצת בקצרה ראינו ככה את, את אמר ככה את גודל וחשיבות חיי אדם מישראל מול קיומם של מצוות, ממש בקצרה, קצה המזלג. במקורות הבאים אנחנו ננסה לראות שוב בקצרה את היחס בין חיי אדם מישראל ביחד לחיי חברו. כאן יש את המקרה, אני חושב, הסוגיה היותר מפורסמת, שנמצאת במסכת בבא מציעא, השניים שהולכים במדבר, ביד אחד מהם קיתון של מים, נמייה, מה ראובן ושמעון, ראובן אוחז בידו נמייה, הם מגיעים למקום כזה במדבר, שעל פי הערכת המצב שהם עושים, אז הממייה תספיק, המים שבממייה יספיקו לאחד מהם, כדי שיגיע למקום מישהו. אבל השני, ימות. מה עושים מקשר כזה? ישנם כמה אפשרויות, או שאותו בא לממייה ישתה, ויחיה ושני ימות, ושיתן את הממייה לחברו, שמעון, נאמר כך, והוא ישתה, ויחיה וראובן ימות, או ששניהם ישנו וימותו, אלה נתונים, או ששניהם לא ישתו ודאי ימותו. אז כאן בסוגיה הזו, באמת סוגיה מעניינת, יש הרבה השלכות, ו... נפקים להלכה, אבל זה לא זה המקום כרגע להאריך. נחלקו התנאים. נחלקו כתדועה, בן פטורה, התנא בן פטורה, התנאים נחלקו כמובן. זאת ברייתא. בן פטורה אומר שמוטב שישלו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. כמובן שפסיקת ההלכה של בן פטורה היא לא מתוך איזושהי רגשנות או פאתוס, משהו כזה, שלא ייתכן שכפשוטם של מילים, אין פסיקת הלכה שכזו, אלא צריך להבין שהוא סובר שבשתיית המים של בעל הממייה, או השני, לא חשוב, מי שישתה את המים, הוא עובר בעצם על גרמה של ניתה, של המתה של השני. הוא קצר לפחות בכמה שעות, או כמה, את חייו של השני, כי שניהם שותים, שניהם היו מתים אומנם, אבל הם מגיעים, חיים יותר שעות, אמר כך, כן? אם שניהם נחלים שותים, וכל אחד היה חיים, אמר, 12 שעות, עם חצי ממייה, עכשיו שאחד ישתה, אז הוא יגיע למקום יישוב, והשני יחיה, נאמר, 6 שעות. ישתה בכלל, נאמר, יחיה 6 שעות מתוך 12, או משהו כזה. אז הוא מקצר את החיים שלו, גורם למיטתו. נכון ששניהם, אם שניהם היו שותים, השניהם היו מתים, אף על פי כן. וזאת סוגיה ש... לא מקום להרחיב בה. נראה שהרמב״ם פוסק כך, רמב״ם לא בסוגיה הזו, אלא בסוגיה של שנמצאת, שהרמב״ם מביא אותה בהלכות יסודי התורה, פרק חמישי, לגבי שיעה של אנשים שדורשים מהם גויים, נמסור אחד מהם, אם לא ירגו את כולם. אז הרמב״ם שם פוסק שאסור למסור, אם כן ייחדו, דווקא כתר שלקיש, לא כרבי יוחנן, זו סוגיה קצת מורכבת, לא זה המקום, צריך להביא על השיעור בנפרד, לפי שהסברה הרגילה של מייחזית לא נמצאת שם, מי שמכיר את הסוגיה וכן הלאה, ולא שם כסף ישנה גם, שיש איסור מוחלט כזה בעצם להביא לידי מיטה של מישהו. גם שאתה עצמך לא תנצל, כאן אני חותם את התעסקות בסוגיה, כסוגיה רחבה, זו דת בן פטורה, ואילו רבי עקיבא חולק עליו, ואומר, מביא את הפסוק, שאומר דבר התורה, שאומרת, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך, באמת, ישתה בעל הממייה, או לפחות אחד מהם, ויחיה והשני ימות. רואים מכאן עוד פעם, שלפי רבי עקיבא, שבדרך כלל, הלכה כרבי עקיבא בחברו, שחייך קודמים לחיי חברך, אמרנו, חייך קונים חיי חברך, קודם אמרנו שחייך קונה לקיום המצוות של התורה, וחי בהם יחס למצוות התורה כאן, וחי חייך עמך יחס לחיי חברך. נמשיך קצת הלאה, תמצא במקורות הבאים, אני ככה, עכשיו לא נקרא אותם מתוך הכתב, אבל סוגיה נוספת שעוסקת בעצם במקרה קצת יותר מורכב מה שאמרנו מקודם, ואני אביא את זה טיפה בצורה ציורית, הולך אדם על שפת הים, ורואה לנגד עיניו אדם טובע, הוא על שפת הים, מקום מפדחים, ורואה אדם שנמצא במים, במציאות של טביעה, ממש ככה, רק נשאר לו ככה, הראש נמצא ככה, חלק העליון של הראש, אומר ככה, נמצא מעל פני המים, והוא נמצא מצב של טביעה. ואותו יהודי שנמצא במקום מפדחים, על שפת הים, הוא עושה הערכת מצב, ואומר כך, אם אני לא נכנס לתוך המים, אני אסור להציל אותו, הוא ודאי טובע. אבל אם אני מכנס לתוך המים, אז הידע שלי בשריה, הוא לא כל כך טוב, הים גלי, מערבולות, וכן הלאה. אז הערכה שלי כזאת היא שאני ספק מציל אותו, ספק אני טובע יחד איתו. תמדי שמי שנמצא מצב של צביעה, הוא נכנס אפילו בקנה קש. 50% פחות או יותר אני מציל אותו, 50% אני טובע יחד איתו. מה עושים בקשר כזה? ספק איבוד חייך, מול ודאי איבוד חיי חברך, אפשר להביא מקרה דומה, אני חושב שעם אותו מחנה משותף, רק לסבר את האוזן, השתלת איברים, ציצילי עזר מתייחס לסוגיה הזאת, אני אביא למשל דוגמה, לא דווקא מחייבת, אבל של השתלת כליה, יש יהודי שיש לו רק כליה אחת, וגם היא הולכת ומתנוונת, הרופאים אומרים שלא יתרום לו כליה, אז הוא יאבד את חייו בזמן קרוב. מוצאים תורם פוטנציאלי שיכול לתרום כליה, ואומרים לו, אבל הרופאים, לתורם הפוטנציאלי, שעצם הניתוח, ואחר כך ההישארות שלו עם כליה אחת, יביא אותו למצב של ספק סכנה. אין מה שאמרנו גם מקודם. פחות או יותר, 50%, לא מדויק הרי, אבל פחות או יותר, ממשיך לחיות לאורך שנים, התורם. 50% הוא יאבד את חייו כמו שאותו אחד עם כליה אחת. אתה המטופל, מה שנקרא, מה עושים כזה, יש כזה, וזה, עכשיו אותה שאלה, גם אותה שאלה, ספק איבוד חייך, מול ודאי איבוד חיי חברך, מה עושים? הציץ אליעזר, אומר דברים חריפים, ואולי כדאי לקרוא את דבריו, ואתי גם תמצית את המסקנת הסוגיה שלו, תראו מקור מספר 6, אומר הציץ אליעזר, אם יש חיוב, זאת השאלה, אם יש חיוב או מצווה כלשהי, לאדם בריא, נדב איבר מאיבריו בכדי לשותלו בגוף אדם מסוכן, ולהצילו עוד כך ממיטה, ואם אין חיוב ומצווה בכך, אם מותר על כבודים לנדב בחזות, ולרופא לבצע זאת, או שיש גם איסור על כך. אומר רציץ אליעזר, אני אקרא רק חלק מדבריו, דרך אגב, אני חייב להקדים פה, רציץ אליעזר כך פוסק, יש הרבה שחולקים עליו, אבל אני הבאתי וחייב את התשובה שלו, כדי להעמיד מולה תשובה אחרת שלו, במציאות שעוד רגע ניגע בה. זאת תורת העולם, אומר רבי אליעזר, מסקנת הסוגיה, הסוגיות בכלל, בסוגיות שעוסקות בכך, אתם במקום שיש ודאי סתה פיקוח נפש, יש להכריע שאסור לו לאדם לנדב איבר מאיבריו, בכדי לשוטלו בגבורו של חברו, ולהצילו על ידי כך מסכנה ודאית. תראו מה אומר, כן, בסכן, הרי זה חצית שוטה. וישנו איפה איסור על כך גם על הרופא המבצע. שלא לסכן בקום ועשה דמו של זה, בכדי להציל דמו של חברו. דמי חזית. טוב, כאן, עוד פעם, אני לא רוצה את הסוגיה עצמה, היא מורכבת. מה יחזית הכוונה? מי אמר שערך חייך, אפילו ספק איבוד חייך, הוא פחות מאשר ערך חייו של אותו תובע, אותו אחד שבעל הכליה אחת שהולכת ומתנוונת, סתם נסתמל ערך זווי כבר, אולי אתה חשוב יותר. השב אל תעשה. זה פחות יותר כאן משהו, כאילו זה מי חזית. והוא ממשיך, אומר, תצילי את זה, הוא אומר, ואם יקרה אסון, והאיש הזה ימות בגלל הוצאת האיבר ממנו, נראה דדם יחשב לרופא שביצע זה, ודמו יידרש ממנו. חריף כל כך. טוב, עד כאן, דרך אגב, לא תמוד אדם רעך, שנמצא גם כאן בין המקורות, נמצא בסוף חושן משפט, נראה שבשולחן ערוך אין פסיקת הלכה בעניין הזה, הוא אומר את זה גם אסמה, על השולחן ערוך, הוא אומר שהמחבר לא הכריע בעניין הזה. אפילו שבית יוסף הוא מביא את הירושלמי, שאומר שספק, אין ספק מוצאים בידי ודאי, ספק איבוד חייך, נדחה מפני ודאי איבוד חיי השני, כך פוסק הבית יוסף, או מביא הבית יוסף דברי הירושלמי, על השולחן ערוך, הוא לא מביא את הבית יוסף הזה, לא מביא את הירושלמי, והסמה אומר שם, שהוא לא הביא את זה כי גדולי הראשונים, גדולי הפוסקים, שהמחבר בדרך הולך אחריהם, לא, עריף, עריף, הרמב״ם והראש לא הביאו את זה בפסקיהם, אז גם הוא לא הביא את זה, והוא נשאר ללא הכרעה למעשה. והסוגיה הזאת, אם ספק איבוד חייך, הוא דוחה את ודאי איבוד חיי חברך. אז זה נשאר כרשות, בעצם. פצט אל עזר אסור, כן? עכשיו, אני חושב שמתוך מה שלמדנו עד עכשיו, שחיי אדם מישראל, הם דוחים למעשה את כל המצוות, חוץ משלושת העבירות, כמובן, לא נכנסו פעם לכל הגדרים של כל הגדרים של הנושא הזה, של כאילו שם שמיים וכן הלאה, לא עשות בך כרגע, אבל אמרנו, וחי בהם, ולא שימות בהם, שאומר, אומרים בעלי התוספות, שלא יגיע בשום עניין לידי מיטת ישראל, לידי שמירת המצוות, כאילו שבת החמורה נדחית, חייך קודמים לחייך חברך, אפילו ספק איבוד חייך, דוחים את ודאי איבוד חייך חברך. עכשיו כמובן, אני חושב שכמה וגם ניצבה, השאלה מאוד גדולה. השאלה היא כמובן, אני חושב שהיא, מה עם כל בעלי הצלשים, למיניהם? ולא רק הצלשים, שהרבה שלא קיבלו צלשים, וסיכנו את החיים שלהם, למען חבריהם, במצבים כאלו ואחרים. האם גם עליהם יאמר את יצילזר, שהם חסידים שוטים, חלילה? מה תאמר הלכה מקשר כזה? וכאן באמת הציצי אליעזר נזקק לשאלה הזו, אז היא נמצאה מקור שמונה, ונקרא, נקרא את דברם. בקצרה, זה שוב פעם, הבאתי כאן רק את המסקנת הסוגיה, או מסקנת התשובה שלו, מקור מספר שמונה, אומר הציצי אליעזר כך, ונשאלתי, מה יהיה הדין בזה במלחמה? אם חייל מחויב, או רשאי, להכניס לעצמו בספק סכנה, כדי להציל את חברו החייל מסכנה ודאית. כגון שמוטל פצוע בשטח מסוכן, וחשוף לאויב, ואם לא ימהר ויחיש להוציא אותו מהשטח, ימות בוודאי מבצעיו. כל הדומה לזה. מה זה למשל הדומה לזה? אני מניח שאת השם יהודה קנדרו, כולם שמעו, גיבור ישראל, קיבל את אות הגבורה לאחר מותו. את סיפורו של יהודה קנדרו, מלבד שהתחנכתי עליו בנעוריי, שרתי בפרטים עם מוישה זר, שמעריך את ימיו, שאביו של גלעד, השם יקום דמו, בן יישובנו, שוב איתמר, שהציל את החיים שלי פעם, חייב להזכיר, תראה טובה אמרנו בהתחלה כבר, אז צריך לצדק לברכה. מוישה זר היה באותו כוח, גדוד 890 שצלחו שם ליד המיתלה, והוא סיפר לי שחיפשו מתנדב אחרי שנכנס כוח הצנחנים, שמות הגור מכיר זה היה שם נלכד בתוך מערב מצרי במצרי המיתלה, וכל מגמת הכוח הייתה להגיע לתעלה, ליצור איזה ראש חץ כזה, ראש גשר כזה, לשאר כוחות, שאר אוגדות שנכנסו בכניסה קרקעית, זו חשיבות עצומה להגעה של הכוח הזה לתעלה, והיו הרבה הרוגים ופצועים בתוך מיצרי המיתלה, אי אפשר להמשיך גם כן, צריך לחלץ הפצועים, אבל יותר חשוב מלחלץ הפצועים היה להגיע לממש למשימה. חיפשו מתנדב שייסע בג'יפ חשוף לאש האויב, שאירה, ודאי ייסע שם ג'יפ ישראלי, אז יראו עליו, אבל למשוך על ידי כך את האש שלהם, ויוכלו את הצפיתנים שיציבו, לפני כן לראות מאיפה יורים, כי לא היה ברור מאיפה הם ירו, ולתקוף אותם, ולהמשיך הלאה. אז הוא אמר שהתנדבו, אני זוכר נכון, 15, אולי היחד שהתנדב. המגד בעצמו, רפול שהמגד עצמו התנדב, הראשון שהתנדב, אמרו לו, אתה המגד, אתה צריך להוביל את הכוח, כן? והוא נסע אל מותו. כן, רואו, מוישה זר סיפר לי שהוא לא מת, הוא לא מת מיד, הוא נפצע קשה מאוד, הוא שפז בתל השומר, מוישה זר, שגם נפצע קשה מאוד בקרב הזה, שכב לידו בתל השומר. בסוף הוא אומר שהוא, הצבוע של יהודה כן, הוא השתפר, ובסוף יש פה סיבוך, איך הביא לידי מותו. סיפור מופלא כזה שלא כך מכירים. אבל אני אומר, לעצם המעשה, ענייננו, סוגיה שלנו, עצם המעשה עצמו, שאתה שם את נפשך, בעצם, לא לקפות את המאזניים, שם את נפשך, מטיל את נפשך מנגד, ברור שאתה נוסע אל מותך. אתה נוסע ככה לבדך, עם ג'יפ חשוף ככה, לנוכח עשרות, אולי מאות לנשק שיורים עליך. אז מותר למסור את החיים שלך ככה כדי שהכוח ימשיך במשימתו. אז בוא נראה מה אומר אצלעזר. אומר אצלעזר כך. הוא הביא דוגמה של הצלת פצוע, אבל יש דוגמאות הן רבות. יש לנו את רועי קליין. רק אתמול ככה הייתי בבית המשפחה. אפשר להעריך ככה בסיפור על מעשה של רועי קליין עם עוד נוספים שהתבררו לי ככה מהלך השנים מאז המלחמה, אבל לא הזמן כרגע. הוא אומר, דין התורה בזה הוא, שאני ממשיך את התשובה שלו, של אצל עזר. דין התורה בזה הוא, שבמלחמה ובשדה הקרב, אין את הדין של החייך הקודמים. אין וחייך יחיים אך במלחמה. אין וחיים הם במלחמה. נכון שבחיים הם דוחה את כל המצוות כולם, אבל ודאי שלא דוחה את מצוות המלחמה. הרי זה תרתי דסתרי, כן? אי אפשר, המלחמה הרי תומנת בחומה. סכנות. אי אפשר לומר שתצא להילחם, זה תנאי שלא תסתכל. אין דבר שכזה. מלחמה, מצוות המלחמה, תומנת בחומה, זה ממאפייני המצווה הזאת, שאתה מסכן את החיים שלך. אם התורה ציוותה לצאת להילחם, היא אמרה בעצם, של וחי בהם, לא שייך במצווה הזו, היא לא וחי הכי חיימך, זה מה שאומר כאן נעתי אצל יזר, אלא כל אחד ואחד מחויב לחרף נפשו, להציל את חברו מסכנה, אפילו כשמחליף את עצמו על ידי כך בוודאות, לידי ספק סכנה. הוא ממשיך הלאה, אני לא רוצה להמשיך מקוצר הזמן, את התשובה שלו, את הסיכום התשובה שלו, אבל אומרתי אצל יזר, בשונה, ב-180 מעלות, מה שאמר לפני כן, ששם הוא אמר, ביחס לתרומת איבר, שאסור לו לאדם לסכן את החיים שלו, בסכנה גדולה כמובן, כן, כדי להציל את חברו, כאן אומר שאדם מחויב, לסכן את החיים שלו כדי להציל את חברו הפצוע, כי פה מדובר על זמן מלחמה. מה השוני? בשני המצבים, בגדול אפשר לומר, פרט וכלל. התשובה הראשונה מתייחס לראובן ושמעון, ושניים שהולכים בדרך, הסוגיה במציע עם הכיוון של המים, שני אנשים, שאתה יכול לשים על כף המאזניים את ערך חייו של ראובן, על כף אחת, ואת הכף השנייה את ערך חייו של שמעון. וכאן, מהי חזית? מהי אול מהי מהי? מי אמר שערך חייו הוא פחות משל השני? דרך כלל מדובר גם שהשני, זה שעכשיו נמצא מצב של תביעה, או עם אותה כליה אחת שהולכת ומתנוונת, הוא הגדול שבישראל. גם על זה מדובר. והשני, זה שנמצא בחוף מבדחים, או בעל שתי הכליות, אותו תורו פוטנציאלי, הוא הפחות שבישראל. הפי אצל עזר אסור לו לסכן את החיים שלו, סכנה גדולה, עד כדי כך. כי מי אמר? האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. מי אמר? בדבר גדלותם של אנשים, או דיל מנפיק מני, אולי יצא מנו מותו, פחות מעלה, יצא מלך המשיח, אנחנו לא יודעים. אז שישר בחיים שבע, אל תעשה. זה במישור של בן אדם לחברו. אחרי השגרה הרגילים. אבל במלחמה, מה שמוטל כפות המוזניים, זה אותו ראובן, אותו יהודה קנדרור, כן? ורבים רבים אחרים, את בני נהלל, באיתמר, בני ברכה, בני נגבה, קריית שמונה וכל מקום אחר ברחבי ארץ ישראל. אז מוטל, אמר, היחיד, בצד, אבל הכף המוזניים השנייה, בעצם מה שמוטל, זה כלל ישראל. עם ישראל, מלחמה, מאבק הוא לא על חיי היחיד, הוא מאבק על חיי עם ישראל. כי אם אני חלכה הייתה אומרת, שלא נכון לצאת, אסור לך, לצאת מחרי מחסה, במקום המבטחים, ולרוץ, לנסות להציל את חברך, שהפצוע, שנמצא כרגע חשוף לאש האויב, ותכן גם מקום שיש מוקשים שם, מקום סכנה, זה גדולה. אבל אסור לך לצאת מחרי המחסה, כמו שאמר רציתי לעזר למישור, שבן אדם לחברו, המישור האזרחי הרגיל, שחי השגרה, אז כל רוח הלחימה הייתה נפגעת, כמובן. אנשים יוצאים להילחם, יודעים שאחד עבור כולם, כולם עבור אחד. הוא יודע שכולם נמצאים אותה משימה, הוא נפצע, ירוצו לחלץ אותו. גם במחיר של חיים. גם במחיר שאנשים ייפצעו, ולא גם ייהרגו, במהלך הניסיון להציל אותו. אותו אחד. בחיל לבנון השנייה, ולא רק שם כמובן, עופרת יצוקה, ועוד כל כבוד צהל. ואז הקמת המדינה, נכנסו כוחות רבים, תוקד הסכנה גדולה, מסוקים, שטייסים סיכנו אותה, את המסוק, ועל, על יושבה וכן הלאה, טנקים, כדי לעשות, להציל חייל אחד, שנמצא פצוע, קשה. המון סיפורי גבורה. צנטבה, סיכנו מאות חיילים, שטסו בכמה הרקולסים, צריך להציל שם בני ערובה, להביא אותם אלינו, חזרה. זה נגמר כמו שנגמר, הרבה סייעת הדשמיים ועוז רוחם של הלוחמים, אבל יכול לגמר אחרת לגמרי. יכול להפיל אותם פוסים אליהם באוויר, או לפגוע בהם עם טילים כאלו ואחרים שהם נמצאים למסלול. אבל זה מה שרציתי לי הזה, פה שמדובר על, על, על הצלתם של ישראל, של כלל ישראל, לא על רבים מישראל, אין הבדל בין יחיד לבין רבים, יש הבדל בין יחיד לבין כלל ישראל. אגב, הרב זצ"ל במשפט כהן, בתשובות האחרונות בשו"ת, אז הוא רוצה, מדבר על הסוגיה הזאת שאנחנו עוסקים בה כרגע, הוא רוצה להסביר את מהלך הדברים שהחליפו מרדכי ואסתר, על ידי התח, לא מזמן קראנו במגילה, כשמרדכי מודיע לאסתר בדבר, על דבר גזירה, ובקש ממנה ללכת למלך, אז היא משיבה לו ואומרת לו, שכל מי שלא קראו לי, כל מי שמגיע למלך שלא כדעת, כן, שלא הזמין אותו, חדתו להמית, סכן זה פשוט. היא אומרת לו, אתה יוצא לי עזר, כאילו, אסור לי, סכן את החיים שלי, סכנה גדולה, כדי להציל את, להציל את, מי שנאמר, כן. ואז בתוך, הוא רוצה לומר, שבתוך דברי התשובה של אליעזר לאסתר, מונח בעצם מה ש... אמרנו מקודם, שאומרת את אליעזר בעצם, כלל ישראל שני. פה לא מדבר על סכנתם של יחידים או של רבים מעם ישראל. פה מדבר על סכנת של כלל ישראל. את צריכה לסכן את החיים שלך בסכנה גדולה מאוד, עד כדי חירוף הנפש, כדי להציל את כלל ישראל. זה אחר לגמרי, כן, זה שונה. זה לא אותו, זה גדרי הלכה שונים כפי שאומרת את אליעזר. בתשובה שקראנו. אני פעם נשאלתי שאלה, משנים רבות. על ידי בחורה צעירה, בשנות ה-20 מוקדמות לחייה, שהיא הותרה על ידי המוסד. כולם מכירים את הארגון הזה? בחורה מאוד מוכשרת, הרבה יכולות, הרבה ידיד, כל מיני יכולות כאלה ואחרות. וברעיון קבלה בעצם אמרו לה, לפני תחילת כל המסלול, להרוך, עשו לה הכשרה, אמרו לה, תראה, אני יודע שאת בחורה דתייה, אז בטח תשאלי רבנים, אבל התפקיד הזה, שזה או אחר, שאנחנו מיידים לך, ייתכן שיהיה כרוך קודם כל סכנת נפשות, זה כמעט בוודאי. אבל גם בכך שתחיל לא כיהודיה, ולא, לא מדבר על מערכה שננטשת על ידי המוסד פה בתוכי ארץ ישראל. יכול להגיע אפילו עוד ידי, אני יודע, איסורים ששלם יריג ועל יעבור. בא לשאול. וכאן אני באמת, שחשבתי על מה נכון להשיב, כלומר לא השארתי את זה לעצמי גם, הלכתי איתי עצים גדולי ישראל, בשאלה הזאת, אבל אני חושב ששאלה הזאת של אנשי מודיעין, מסוג הזה של אנשי מוסד, היא שאלה אחרת מאשר השאלות האלה, השאלה הזאת שנשאל הציץ אליעזר, כי כשאתה רץ הציל פצוע, אז התוצאה נראית לעין, אתה מציל חיים של יהודי, או גורל מערכה, אפשר לראות את זה בעיניים, שאתה מסייע ככה לניצחון, של כיבוש, יד כזה או אחר, שהוא חלק ממערכה שלמה, אבל העובדה שאנשי מודיעין, התוצאות שלהם לא נראות, לא בסמוך, לפעמים אין להם בכלל תוצאות, מוספים מדיעות פה ושם, כל מיני מקומות אלומים, שיתכן שיסייעו לביטחון המדינה, לביטחונו של העם היהודי, מתישהו. ייתכן גם שלא. הרי הם אוספים מדיעות, וזה מגיע לאיזשהו מחקר כזה או אחר, אני לא מגלה סודות כאלה ואחרים, ועושים איזה פאזל כזה, אנשי המחקר, ובונים איזושהי הערכת מצב כזה או אחרת, לאורך שנים ארוכות. והשאלה היא האם מותר לאדם יהודי לסכן את החיים שלו ולעבור על עבירות חמורות כדי להציל את עם ישראל מהיתכנות של סכנה רחוקה. וחפשתי מקורות. אני חושב אפשר למצוא מישהו, אולי יש לו איזה רעיון בקהל, בתיאור, זה מקור בתנך, אני מצאתי, אני חושב מקור נכון בתנך שעונה על השאלה הזאת, נתן תשובה לאותה שאלה של אותה נערה שהזכרנו. יש לי מישהו בבקשה? אצל אסתר עכשיו מתה סכנה ודאית, לא ידעו שעוד 11 חודש, כן, גזרת כיליון על עם היהודי וכן הלאה. אני מדבר על התכנות של סכנה, סכנה רחוקה, היא בכלל. בבקשה?
המשך חיים של
אסתר עם אחשוורוש. אני אומר על סכנה... טוב, אני לא יודע. בוא נעזור רק את אסתר, בוא נחפש מקור אחר אולי. יש מה לדון בעניין של אסתר, אבל אולי עוד מקור נוסף. מישהו כאן, אני לשמעתי נכונית? יעל. יעל אסתר וחבר קני, נשים בעול תבורך. הגמרא במסכת נזיר אומרת שהמעשה שעשתה יעל, את האישה נשואה, את אשת איש, היא דיירה, מי שככה אומר לא את היהודיה, היא דיירה. אומרים חז"ל במסכת נזיר, הוא גדול יותר מאשר מעשה האימהות, נשים באוהל, אלא האימהות הקדושות. מעשה עבירה שהיא עשתה. מה היא עשתה? קודם כל, מה היה שם קודם כל? סיסרא ברח, הצבא שלו הובס. אין סכנה לעם ישראל. ואז היא, על פי התיאור הזה שם, של חז"ל דורשים את הפסוקים בשירת דבורה, ושופטים, הגמרא שם דורשת שהיא בזה פיתתה אותו לבוא אל האוהל שלה, עברה איתו על איסורי עריות, שלהם יריב על יעבור, תחלישה אותו והרגה אותו. אז מקום לשאול כמובן, ענה ולמה, זאת אומרת, כי הייתה איזושהי סכנה לעם היהודי. הרי אמרנו, צבא של סיסרא הובס. אז מניין? ועוד משבחים אותם, נשים בעול תבורך. ואני מותר לנס את המעשה הזה. אז אני חושב שמה שהיא חשבה, שהאחת המצב שהיא עשתה, שאותו סיסרא, כנראה שונא מושבע ככה של העם היהודי, הרבה יכולות של איש צבא, אז ייתכן שאם הוא יגיע חזרה לארצו, יבנה שוב פעם את הצבא, ויתקיף שוב פעם את עם ישראל. מתי? ואם? אם ומתי? ייתכן שעוד כמה שנים, אם בכלל, ואין למד לקח. אבל, ואף על פי כן, היא מצאה לנכון לעשות מה שהיא עשתה, כדי להציל את עם ישראל מהתכנות של סכנה רחוקה. אז לומדים כאן, אני חושב, דבר עצום וגדול. זה מכאן תשובה שדי ברורה, נראה לי, אותה נערה, גם שאלתי אתם דרכים גדולים, לא שאלתי לעצמי. בסוף, דרך אגב, דמיין אתכם, מה הייתה התשובה בסוף, מה קרה? היא בסוף לא הולכה לך למקום אחר, אבל לא משנה. אבל לא חשוב, זו השאלה, זו שאלה עקרונית, לא דווקא, השאלה הפרטנית של אותה נערה. אני רוצה לך לעבור מהבירור ההלכתי הזה שעשינו, שיוצא ממנו, פשוט סיכום קצר אולי, שבמישור האזרחי, של אדם לחברו, של חיי השגרה, חייך הקודמים לחיי חברך, חייך הקודמים למצוות התורה, אמרנו וחי בהם, חביבה נפשו של אדם מישראל יותר מקיומות של מצוות, אבל כשמדובר על מישור הכלל, חייך מתבטלים לחיי הכלל. אדם לא יכול להגיד שחיי, ערך חיי הוא יותר מערך חיי הכלל. זאת אומרת, מה, כל ערך חייך נגזר מאותך חלק מכלל ישראל. רציתי לעבור אולי מספר מקומות, ביקורות באמת בקצרה, לא אריכות אלא מדי. ביקורות אמוניים, בעיניי מופלאים, שמלמדים אותם את היסוד הזה שאמרנו כרגע. הראש לכולם, אני חושב, הרמב״ם. זה מקור הלכתי, כן, אבל אפשר ככה להמשיך אותו גם כן לענייני אמונה. הרמב״ם במקור מספר 13. הוא אומר כך, הוא אומר בהלכות מלכים, עכשיו זה הרמב״ם מאוד ידוע. הוא אומר הרמב״ם כך, אני לפחות בתפקיד שלי בצבא, ככה דאגתי כך שהרבה מאוד מפקדי הצבא וחיילה הכירו את הרמב״ם הזה. הרבה, הרבה, הרבה מהם שלמדנו ביחד את הרמב״ם הזה, אז אמרו, טוב, אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו, גם בלי שלמדנו את הרמב״ם. הרמב״ם אומר כך, מי איש ערב רך הלבב, כמשמעו, איחוד מלכים, כן, סוף פרק זין, הלכה האחרונה פרק זין, שאין בליבו כוח לעמוד בקשר המלחמה, הוא מדבר על מי שמשחררים אותו כמובן, מלצאת למלחמה, אבל אומר מה כך, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ישן על זה שטחי כינוס, או שטחי ערות יותר נראה לי, כמו שסמוך כבר למה שנקרא אל היד, ככה להסתערות, מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ישן על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, וידע שעל ייחוד השם עושה מלחמה. מעניין, רבה נכנס כאן למה ראוי שיחשוב הלוחם, מה יהיה מונח במחשבתו, מה מגמת המלחמה. וכאן הוא אומר, משיח רמב"ם אומר, מתוך כך אני מבין, וישים נפשו בכפו, תוך שמחובר לקצה, קדוש ברוך הוא, ישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד. והוא אומר רמב"ם כך, מה אסור לו בעצם? לא לפחד, ולא יחשור לו באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. משיח רמב"ם אומר דברים, באמת, מבהילים, כל המתחיל לחשוב ולערב במלחמה, מבהיל עצמו, עובר בלא תעשה, מביא כאן את האיסורי הלווים שיש, זה לב אחד בעצם שמובא בתורה בשלוש לשונות, אז בעצם לב אחד, כמו נושא כלים, אבל עובר בלא תעשה. וכאן המשך, ברמב״ם, אבל אומר כאן הרמב״ם, ולא עוד של כל דמי ישראל תלויים בצברו, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה, בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי שהפך דמי הכל, שאמר ולהימס את לבב וחב כלבבו, והרי מפורש בקבלה, ירמיהו, ארור עושה מלאכת השם רמיה, וארור מונח הרבו מדם. עד כאן. זאת אומרת, לפעמים החרב האדם, זאת מלאכת השם. ומי שלא נלחם, כמו שצריך להילחם, יש עליו גדר של ארור. זה חמור ביותר, כן? אני חושב גם שלא לא מתאמן כמו שצריך, אני דעתי, כן, זה חלק מהמלחמה, אני חושב גם שר מצווה, שר מצווה כמצווה, הרבה מקומות. אבל צריך להילחם, כפי שרמב"ם אומר כאן, משום פחד, ולא לחשוב לא באשתו ולא בבניו, זה מה שייך לענייננו. אדם צריך, נאמר ככה, למחוק את מחשבתו, את משפחתו, ממחשבותיו, ולצאת למלחמה. למה? למה למחוק את המשפחה? אני זוכר שפעם אחת, איזה דיון בפורום מטכ"ל, זה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה. הייתי חבר בוועדה מטכ"לית שעסקה בהיבטי הנורמות והערכים במלחמה. התחילה לדבר על השנייה. אנחנו הגענו לאחת המסקנות שהגענו בעבודה של הוועדה, זה שהייתה בעיה, הייתה בעיה ידועה, גם בחקב דור וינוגרד זה הופיע, שערכי רוח צהל, שהראשון בהם הוא, דבקות במשימה לאור המטרה, ובקור מלי החמישי, רביעי או חמישי, יש את ערך חיי אדם, אז המדרג התהפך. ערך חיי אדם הפך להיות ערך ראשון, ודבקות במשימה תפס מקום נמוך יותר. וזה אחרי בניתוח של קרבות, הרבה קרבות במהלך המלחמה. זה גם ניצב דוח וינוגרד, הנקודה הזאת. ושאלת לצלנו למה, ומעניין, כתבנו דוח שלם בעניין. וכשיצגנו את הדוח הזה בפורום מטכ"ל, הייתי גם בין המציגים, אז האלוף שטרן שעמד בראש הוועדה, ככה יצאתי ביחד, אמרנו מה נשים בתור רקע למצגת המפורטת של הדוח הזה, ולכן נשים את הרמב"ם הזה, לא פחות ולא יותר. ואני זוכר שרק שמנו ככה את הופיע ככה התמונה הראשונה, אפשר התחיל שם הסערה שם פורום מטכ"ל, הדברי הרמב"ם, שאומר לא יחשוב לא בשתו ובעיני, וכן זיכרונם מליבו, פלא מכל דבר מלחמה. מה זאת אומרת? היו כאלה שאמרו, חלק מהלופים, מה זאת אומרת? מה? אני אחד אמר, אני רוצה שהחיילים שלי יחשבו, מה הם לא בני אדם? יחשבו על המשפחה, מה זה? מה האדם יוצא למלחמה? הוא זה מכונה? אני חושב שלא הבינו את הרמב"ם הזה, קשה קצת להסביר אותו, כי קשה קצת להסביר את הרמב"ם הזה, מי שלא גדל, ככה אני חושב על ההבנה, על נאמר ככה, על המצבי הנפש השונים, בין היום-יום, לבין מצבים כאלו, מצבי מלחמה, שאדם אמור להתרומם למישור הכללי. כשמתרומם למישור הכללי, אז לא שהוא דוחה את משפחתו, אני יודע, חלילה מזלזל במשפחתו, משהו כזה, המשפחה הייתה שולחת אותו. ועכשיו, מתרומם, המעגל, אני לא יודע אם הוא מצומצם, המעגל הראשוני הזה של המשפחה, בסיסי הזה במשפחה, למעגל הגבוה יותר, לקומה הגבוהה יותר, שהיא הקומה הכללית. זה מתכוון הרמב״ם. ועכשיו, שהוא מלחמת הכלל, ההתנתקות הזאת, שהוא מדבר על הרמב״ם, מישור המשפחתי, כדי שנקודת המוצא שלו, המוטיבציה, מה שנקרא, ולהילחם, תהיה לא כדי להגן על משפחה שלו, אלא כדי להגן על עם ישראל. כל כך חשוב לדבר על נושאים האלה, לפרד ימינו אלו, או תמיד, לא חשוב, זה עניין של חינוך מגיל קטן כבר. זוכר פעם אחת, מלחמת לבנון השנייה, הלכתי ככה לאורך טור החיילים, חיילי צנחנים, חטיבת הצנחנים של המרכזית, איזשהו שחרור ירושלים. והם ירדו ככה, קרו במקום, איזשהו שלב, אז הייתי אחד החיילים מאוד ככה, מאוד מאוחר ככה, הייתי ככה מאוד שקוע בעצמו. כולם כסדות, לא יודע, דתי, לא דתי, אתה לא משנה גם. אז שאלתי אותך בשקט, מה מטריד אותך ככה? אז הוא אומר לי, אני מנסה ככה, מי שחצינו את הגבול ככה, אני חושב, איך אני אצליח ככה לימש את הרמב״ם הזה? להגיע ככה למצב כזה שאני מתעתק מהמשפחה, עוד לא הגעתי לזה, אז ככה, זה מה שהיה מונח לי בראש. ועוד סיפור דומה לזה, ביקרתי ב... משרד של אחד המגדים בגולני. הוא לא ביקשתי את רשותו, לספר מי הוא, אז לא מזמן התחלף לו בעצם, הולך להיות תפקיד אחר, עמד עכשיו מגד בגולני. ובמשרד שלו, כמו הרבה משרדים שמפקדים בצבא, הם שמים תמונות של המשפחה, לפחות שיראו אותם בתמונות, לא רואים אותם ביום יום. אז לא הייתה תמונה של המשפחה, אני מכיר את המשפחה. אמרתי לו, איפה תמונה של המשפחה? אז הוא התחמק מה? התחמק, לא ענה לי. הוא התחיל לדבר איתי על דברים אחרים, קשורים לגדוד וכן הלאה. אמרתי, עוד מה, איפה התמונה של המשפחה? לא עזבתי אותו. אז בסוף, ככה, איכשהו, ככה, ראש היום לא יכול להימלט מה... שאלה זו שלי, אז הוא אומר לי, הרמב״ם, הרמב״ם, כאילו... טוב. נראה לי שאני חושב שקצת הפריז, שנקרא קצת... אני יודע, הרמב״ם מתכוון גם לתעסוקה מבצעית וכן הלאה, שגם שם תתנדק מהמשפחה, גם מחשבתך, אבל יכול להיות. מלחמה, תעסוקה מבצעית, אז גם זה סוג של מלחמה, מרוכז כל כולך במשימה, וזה מעניין. האחד שאחד המגנים שראיתי על השולחן שלו, תמונה של הפוטומונטאז' הזה של ירושלים, הר הבית, עם בית המקדש, במקום זה, המסגדים, מעניין, גם כן, אני שוב שם את זה גם כן, לראות את המטרת העל, ככה, של הלחימה שלו, מה המטרה? ירושלים, חדד. אז זה הרמב״ם, דרך אגב, אני חושב שהרמב״ם הזה מאוד מתאים ל, או אף קוק, מתאים לרמב״ם הזה, אף קוק שמסביר באופן באמת מאוד מיוחד, בעינייה, את הנוהגם של חייליו, חילותיו של דוד המלך, שטרם יצאה מלחמה נותנים גט שיפוט לנשותיהם. ההסבר הפשוט נתינת הגט הייתה כדי למנוע מצב של הגינות, כמובן. ששואל אותי הגונה, לא יכולה להתחתן. אני מגיד, גט על תנאי, לא חשוב שהוא עובד מבחינה הלכתית. אגב, היה ניסיון כזה, ניסיון שהולך ומתחדש כל פעם מחדש, אני חושב שכל רב צבאי ראשי מגיע לפתחו, גם אליי זה הגיע, לחדש את מה שהיה נהוג אצל דוד המלך, לתת גט כיתות לאישה לפני היציאה למלחמה, למבצעים, אני התנגד לזה, התחילו על הסף בכלל, לא הותתי שיהיה דיון בכלל בנושא הזה. זה סוג של דברים, דבר שלא הותתי למורך לי ולמידתי, צריך לחצל חיילים, זה המציאות של היום, ככה אני חושב, אבל נעזוב את הצד ההלכתי הזה. אבל אני חושב ש... אתה יודע, הרב מסביר שם בעין היה, אין מה שאומר הרמב״ם, הוא אומר שנתינת הגט, מעבר לפן ההלכתי שלו, מהמצב של הגינות, היה במימד עמוק יותר, שוב, של התנתקות במשפחה, מהתרוממות למישור הכללי של עם ישראל. אתה עכשיו לא בעל משפחה, אלא אתה נלחם מתוך נקודת מוצא, או מה שמניע אותך זה הגנה על עם ישראל. רגע, אני זוכר שקראתי ככה בנערותי כל מיני ספרים, מלחמות של גויים בין אלו לאלו, אז שם היה, זוכר, בכמה מהספרים שקראתי, שאצלם, אצל אומות העולם, היה מנהג הפוך, שבתום יום לחימה, הצבא והמדינה היו דואגים להביא את המשפחות לקו המגע, שהגיעו לשם, הכוחות של אותה, המדינה, אותו עם, ומפגישים את המשפחות עם הלוחמים. לא רואה בהם מוטיבציה, כאילו יותר, אם לא תלחמו כמו שצריך, מה לא לקרוא אותם, לא תראו אותם, זה פעם אחת שאתם רואים אותם. זאת אומרת, שנגועת המניע, מה שמניע אותם להילחם, לפי הסיפור הזה, זה המשפחה. אהבת המשפחה. קצרה בישראל, מה שמניע אותנו להילחם, זה אהבת העם. כזו שלחו, אז הוא יצרתי לי, עמו של השם. וכן הלאה. עוד, אולי שני דברים קצרים. אחד, תראו מקום מספר 12, אני ממש חייב ככה להזכיר את החברי היקר, אני רק היה מפה במלחמת, מקור פר 12 היה מפה בגולן, איגוד 51, יגאל פסו, פה פלוגה ג' איגוד 51, שנפצע בקרב הראשון על החרמון, נפצע קל אמנם, אבל אני מושפץ בית חולים, ברח עם בית חולים, רבים אחרים דרך אגב שעזבו את בית החולים, זאת אומרת, ברחו עם בית חולים, ללא רשות, וחזרו ליחידותיהם, וחזר לפקד על הפלוגה שלו בקרב השני על החרמון. לפני הפסקת האש היה, עלו פחות או יותר באותו מתווה, מעלה גולני, מי שמכיר, ונהרג גבעה 16, סימוך מצב החרמון, הוא כתב מכתב לאבא שלו, זמן קצר לפני עלייה על החרמון. הוא כותב ככה, דרך אגב אתמול, גם כן, עברתי שם לחלקת הקבר שלו, בקריית שאול, משפחה עוד עמדה שם. לאבי היקר, מכתב זה נכתב בדקה 90 לפני קו רציני. לצערי אנו חיים במדינה, במלחמה היא צורך והכרח פשוט, ברצוננו להמשיך ולחיות כעם עצמאי בארצו. אני רחוק מלהיות במלחמה. הרבה מתים איתי, מהם חברים טובים, מהם חיילים שלי. הכוחי חזקה מתמיד. אינני זוכר מתי הרגשתי ביטחון עצמי קורב, כבשעה קשה זו. ואז הוא מסיים, הוא אומר, הרשה לי בסוף המכתב, להתפנות למשימה עומדת לפניי, משום שהיא כובשת את כל כולי, נפרד במשפחה. אני חושב, מה שהרמב״ם ככה, אני חשבתי ככה, כן, אולי נשוי, אז מנתינת גט כזאת, כן, המשפחה, כעכשיו הוא מתרומם למישור הכללי, ויוצא למלחמה, כל כולו ככה אחוז במשימה עצמה, תוך, רואים, שהנקודה שלו היא הנקודה הכללית. וכן הלאה. טוב, לסיום, אני רוצה לעבור, לקרוא את המכתב, שאני, בהרבה מאוד שיחות, אני קורא את המכתב הזה. בעיניי מכתב, מסמך מופלא, שאני דרך אגב מצאתי אותו באיזה מקום, איך זה הגיע לידיי, זה, לא, זה צילום כבר של, של, של השכתוב של כתב היד, או הדפסת כתב היד, ו... איזושהי חוברת שמסרתי את זה למכתב להדפסה, אבל גם לגלגול עצמו של המכתב הזה שהגיע אליי, זה סיפור של עצמו. אבל המכתב הזה נכתב על ידי אילנה נאמן, נערה בת 15.5 שנרצחה בפיגוע, אפשר להגיד בטבח, כן, שהיה במעלות לפני כמה שנים, השנה אחרי מלחמת יום הכיפורים. 30 וכמה שנים? 8, 9 שנים. היה טיול של בית הספר המקיף בצפת, שטייל באזור מעלות, הם לנו, בית הספר שם, לנו בבית הספר במעלות, כמקום אכסניה שם, והם מחבלים. השתלטו שם על בית הספר, שהרגו לפני כן משפחה במעלות, ועוד שוטר מילי גם כן, ו... שמו מטענים בכל הפתחים, ותפסו את הנערים ונערות כבני ערובה. התחיל, מסע ומתן, צבא, התקיפו את המקום וכן הלאה. אותה אילנה כתבה מכתב להוריה, תוך כדי שהייתה בת ערובה. תוך כתב היד, זה היה מעניין, אני לא גרפולוג, אבל ולא הייתי גם בן ערובה, אני רק יכול סתם ככה להעריך מה, איך חש בן ערובה. כשמחבלים יורים לכל עבר, הוא נער צעיר או נערה צעירה, חייו יותר מוטלים לו מנגד. תראו, אין פה, יד, יד, נראה שהיד לא רעדה פה. ותראו את התוכן, אני אקרא את הדברים. אבא ואמא היקרים שלום. השעה היא עכשיו 11:25 בבוקר, אני לא יודעת כמה שעות נשארו לי לחיות, אז אני כותבת לכם. אני מצטערת אמא שלא שמעת בקולי ונסעתי. כן, אני יודעת, לא הכרחת אותי להישאר, אבל דאגת ועדף שלא יצא, ולצאתי כדעתי את המוטל עליי. רציתי להגיד תודה על החינוך ש... נתתם לי, אבל השינוי היפות שעברו עליי, וכל לזכותכם. עכשיו אני בת 15.5, ואם נגזר עליי למות, למות בשקט, ובכבוד, ואמונה. שימו לב לביטויים, ביטויים הלשוניים, אני... אמונה מודגש במקור. כן, אמונה, את זה נתתם לי. אמרתם לי תמיד שללא אמונה, החיים תפלים וכאובים הרבה יותר, ועכשיו בשעות הקשות האלו אני מאמינה הרבה, וגם המינה שאתם צודקים. החיים לא נותנים לבן אדם הרבה. אין לו ברירה כמעט בכלום. לא מתי ואיפה להיוולד, לא לאזורים להיוולד. אבל לי היה טוב. הייתי ילדה דתית בארץ ישראל, עם הורים נפלאים איתכם. שעות גדולות לא היו לי, לזה לא זכיתי, וכנראה גם לא אזכה. אבל תודות לכם, עברתי את מבחני הכבוד בשעות קטנות ואפורות, שעות יומיומיות ורגילות. מה זה מבחני כבוד? אגב. לאו דווקא שאתה עושה איזה מעשה אירוי כזה, חד פעמי. שעות קטנות ואפורות, כן. אמא, אל תבכי הרבה כשאמות. כשלרבקה, היא הילד, תקראו לו על שמי אילן או אילנה, ותחנכו אותו כמו אותי, שיהיה חזק, ושידע מה המטרה שלו בחיים, ולמה הוא נולד. איזה משפט. אני יודע שהיו לכם חיים קשים לפני ואחרי שנולדתי. כשאמות יהיה קשה יותר. תזכרו תמיד שכנראה הצער והסבל תמיד הביאו אותם שעות של שמחה וסיפוק. אני לא בוכה, העיניים שלי יבשות. לא כואב לי שמות, ואני לא מצטערת. וכשאגיד שמה ישראל בשעה האחרונה יחשוב עליכם. הייתי צריכה לצאת לטיול הזה. אסור לנו להשבית את החיים. הסכנת מולנו בכל מקום. זה מגזרה גזרה בשמיים, היא תמיד תתקיים. אם נתחבא במקלטים, הסכנה שלנו גדולה יותר. מוטב לחיות חיים אנושיים ולרגל קידוש השם. אתם מכתב הזה שהוא האחרון שלי בעולם, תיתנו לכל בני המשפחה לקרוא, ניסו להם דש בעבר הבא ממני, כל הילדים והשכנים תניסו בהצלחה, זוהי ההזדמנות האחרונה. עוד שעה קלה אלך עמכם, שלכם להתראות אי פעם, בעבר הבא, איתכם אילנו. אז זה מעורר גם עכשיו ככה, אני יודע, בגוף אני מרגיש את זה, עכשיו, אבל יש המשך קצרצר, אבל חזק מאוד. במכתב הזה. אני לפני, עכשיו כשנתיים, קיבלתי שיחת טלפון, העבר שיש לקו היה אדם שציג את השמו שם אילן, הוא אמר לי, קוראים לי אילן, ואני שואתי שאתה מכתב זה של אילן, אתה קורא בכל מזדמנויות, וכן אילן, אמרתי לו, כן, אני חושב שמכתב חזק ביותר. וציפיתי שגיד מי הוא. הוא היה עוד שקט כזה של כמה שניות, וזה אומר לי, אני אילן. אני זוכר את ההרגשה שלי, גם טיפקת אותה עכשיו ככה, רזקתי במשהו, שר ככה, צף לי המשפט הזה, שקראנו אותו מקודם, שכותבת אילנה, כשלרבקה היא הילד, תקראו לו על שמי אילן או אילנה. ותחנכו אותו כמותי, שיהיה חזק, איש אדם המטר שלו בחיים, אמר נולד. אז אמר, מה שאני ככה, לא עונה, נעלם מה שנקרא. אז אומר לי, אמא שלי זאת רבקה. אז יותר נפל לי הסימון ככה. והוסיף אמר לי, אני היום ראש עיר צפת. בכלל ככה עשה לי שנה וחצי, משהו כזה. ראש העיר הכי צעיר בארץ. והוא אמר לי, וככה הייתי, אתה יכול להניח איזה מצב נפשי הייתי, וכאלה שידע מה המטרה שלו בחיים. כאלה ראש עיר צעות חזק, ודאי של צפת. ואמר לי, תראה, יש אזכרה לכל ה... אלה שנתבחו במה שקרה שם בשבוע הבא, יום שישי זה הוא התקשר אליי. אני תוכל להגיע. אחרי שמה שרב שמואל אליהו יכול להיות, כי האבא, כן, יכול להיות. ואני יכול לבוא ולדבר מקומו. כמובן שפיניתי את כל לוח הזמנים, הגעתי לשם, עמדתי במשפחה ליד חלקת הקבר של אילנה. וביקשתי מהמשפחה, תוכלו לספר לי קצת על אותה נערה מופלאה. סיפרה לי אחותה, בשם רונית, שאתה בת ערובה יחד איתה. את המשך הסיפור, היא אמרה שבמשך כמעט כל הזמן, הם היו בני ערובה 12 שעות, ואפשר להעריך איך מרגישים בני ערובה. אז היא, אותה אילנה, לבני גילה ובנות גילה, היה בית ספר מקיף בצפת. לא אותו בוגרת אולפנה. אבל אני מזכיר את העניין הזה, תראו, היא הרגיזה את כולם, ועשה להם מפעלות. שירים וסיפורים, לא יתפול בלי במורך ככה. עד שהייתה שם פריצה של הצבא, שלא הצליחה, לא חשוב, המחבלים התחילו לראות עליהם, אז סיפרה לי, אחותה של אילנה, משכתי אותה, אחזתי אותה ביד, משכתי אותה אליי, שנרוץ לעדן החלון, לקפוץ מהחלון, להציל את נפשם. היו כאלה שהקדימו אותם וקפצו מהחלון. אני לא רוצה להטיל שרה באף אחד היום, גם... אל תדעו את החלביך במקום שאתה יכול, עד שאתה תיגל למקומו, אבל הסיפור הזה, לא יודע, לא כמכירים את מה שכך שם, זה לא התפרסם כל כך, אני לא יודע למה, אבל בפריפריה, רחוק, לא יודע, אבל זה, לא הילדים קפצו ראשונים, קיצור. ומשכתי אותה אליי שנקפוץ מהחלון, ונתקעת היד שלה ממני, וצעקה, אני קופץ את האחרונה. ושאליתי אני עצמי, כספרה לי אחותה אהרונית, שאילנה, על ידי החלון, אז ראיתי בזווית עין את אילנה ככה, מאחרון היא דוחפת את כולם, ככה לכיוון החלון עד שיקפצו, עד שהוכרע. מה נאמר? מה לדבר? אז... עד כאן, שהדברים מדברים בעד עצמם, מבחינת כל המוסיף גורע. אני רק רוצה לסיים בין הפתיחה. ביומיים האלה של ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון אז נפגש עם הרבה מאוד אנשים, נפגש את המשפחות שכולות בעיקר, ואיך אמר לי אחד האבות שכולי, אמר לי, אתה יודע, הוא היה לבוש חולצה לבנה אתמול, מעניין, עד גבר בנו, והוא אמר לי, תראה, עבורי זה לא יום אבל, זה... יום של גבורה, זה יום, זה מין מקווה כזה. יום שכינה יורדת ככה. בתחת עשרה צבחים. ביום הזה, הכנה. ביום עצמו. אז יום עצמאות, בכלל, יום הזה שלנו. מה נאמר? אני אין לי את המילים, אני עוד תחמתי עם אותו, שגם כן, כל, אני חושב כמעט כל מהביטוי שנעשה לבטא, הוא ככה, הוא יגמד את העיצומו של היום הזה. ואני חושב שמה שאמר, הבאנו, דברי על התוספות יום טוב, שמה שהתרחש בימה של אליהו הנביא, שהקדוש ישלח אותו אלינו, לפני בו יום שם הגדול והנורא, וחתימת התנ"ך, של שבת הלב של האבות לבנים, והבנים לאבות. של פי ההסבר של התוספות יום טוב, תשבת הלב לקומה אחרת של גבורת הנפש. לא רק במסירות נפש של מסירות הנפש, מבחינת ביטול החיים, אלא מסירות נפש בחיים עצמם, בכל רחבי ארץ ישראל. אני משוטט ברחבי ישראל. חלק מימי השבוע אני נמצא בדרום בכלל, גם אני רואה את האנשים שנמצאים, את הנוער. רק לפעמים יש קליפות כאלה ככה ש... אני יודע ככה שעדיין לא גורדו הקליפות האלה. לא... קלפו אותם. אבל מי ש... או אפשר לראות בעין רגילה, או שטיפה, קצת טיפה להתבונן. לראות את דברי הבעלת עושות יום טוב. את אותה השבת הלב של הבנים לאבות ואבות לבנים, את אותה עוצמה אדירה. זה ימי דוד המלך, משהו כזה. לא פחות מזה. ויש הרבה עבודה כדי להופיע את הרוח הפנימית הזאת, לפעמים היא פנימית ולא כך גלויה. להופיע אותה על פני השטח, בעזרת השם ש... נזכה ככה מתוך ה... הימים הללו, היום הזה, להמשיך את הגודל של היום הזה להמשך ימות השנה. ולהוסיף ולהגדיל. תוך לימוד תורה, תוך ריבוי התיישבות, בכל מקום רחבי ארץ ישראל כמובן, מתוך הוספת עוצמה רוחנית כמובן, לצבא שלנו, שזה מה שמנצח, כולם יודעים, עוצמה רוחנית, שלא יחשור לו באשתו ולבניו, הכל יעשה בתוך הנקודת מסירות הנפש לכלל, בלי שום חשבונות אחרים, גם שיש חשבון לפעמים חשבונות אחרים, אבל הם מתגמדים, גם שהם כואבים מאוד, לנוכח ערך חיי הכלל של ישראל, ומתוך כך נגיע בעזרת השם לגאולה השלמה. אמן.